כמה פעמים שמעתם שהתשתיות ביישובי המגזר הערבי נמצאות בפיגור הרבה מאחור מעבר ליתר היישובים בארץ, אבל יכול להיות שכל הדבר הזה עומד להשתנות, או לפחות קצת, קצת, קצת להצטמצם.
התחנה הבאה, בן יהודה, פינת ארלוזרוב.
אלן, אני גיא ליברמן, ואתם על שיחות על הדרך, הפודקאסט מבית חברת נתיבי איילון. החברה מקדמת שלל פרויקטים תחבורתיים יחד עם משרד התחבורה ועם הרשויות המקומיות, במטרה לספק לנו פתרונות תחבורתיים אפקטיביים. והיום נמצא איתי סודקי דקסה,
דקסה,
הנה, אותי נכון, שתכף נצלול לעשייה המאוד מאוד מעניינת שלך ביישובי המגזר הערבי, אבל לפני זה אולי כמה מילים עליך, מי אתה, ואז ניכנס לעניינים.
אוקיי, אני סודקי, מדאלת אל כרמל, אבא לשניים, אני גם צוער של משרד התחבורה, סיימתי לימודים בטכניון לפני בערך 3 שנים, מהנדס תחבורה, ואני עכשיו בתקופת הצוערות, שאמורה להסתיים עוד שנה, למעשה בנתיבי איילון. זהו, מנהל את התוכנית האסטרטגית בנתיבי איילון מזה 2 וקצת.
דיברת איתי לפני שפתחנו כאן מיקרופונים, על זה שבעצם התוכנית שלכם ליישובי המגזר הערבי, תוכנית רחבת היקף, 133 יישובים שבדקתם, ממש מיפיתם אותם ואת הצרכים שלהם, קח את זה מכאן, מה זה אומר בדיוק, אם תוכל להסביר על ה... על, על, על הפעולה הזו.
אוקיי, למעשה אני אחזור קצת אחורה, משרד התחבורה ב-2018 רוצה ליזום תוכנית, שבעצם הוא ידע איפה הוא משקיע את הכספים שלו ב10 שנים הקרובות, עד 2030, ביישובי החברה הערבית, וביקש מנתיבי איילון להקים תוכנית כזאת. אנחנו למעשה בסוף 2020 כבר התחלנו בתוכנית, עשינו עבודת מחקר בכל יישוב, מ-133 יישובים המוכרים במדינת ישראל,
חתיכת עבודה.
לגמרי, לגמרי. מפינו את כל הצרכים מבחינת תשתית תחבורתית בכל יישוב. אני יכול להגיד שניהלנו ביחד עם 5 צוותי עבודה, 5 מנהלי פרויקטים מתכננים. ולמעשה התוכנית הסתיימה לפני הזמן, לפני בערך 3-4 חודשים. והיום אני יכול להגיד שמשרד התחבורה נראה לי שהוא יודע בעצם איפה הוא הכי חשוב לו לשים את השקל שנמצא אצלו, איפה הוא להשקיע אותו למעשה, וגם איפשהו גם מתי להשקיע אותו.
איפה, אני הייתי שמח שהיית אומר איפה לשים את המיליון שקל, אבל תגיד, שהבאתם את התוכנית הזאת בסופו של דבר למשרד התחבורה, הם הופתעו שככה אמרו, וואלה, ישר חשבו כמה כסף זה יעלה לי.
אז בגדול, גם הייתה השאלה הזאת, כי זו תוכנית שעולה המון כסף ליישם אותה. אני יכול להגיד שאתמול הצגתי את סוג של סיכום התוכנית למעשה, ומשרד התחבורה
היה... זאת אומרת, אתם עדיין מעכלים את זה.
לגמרי, משרד התחבורה אתמול ממש התפעל מגודל ומשמעות התוכנית, ומבחינתו כרגע יש לו תוכנית ביד, איך ליישם או איך להביא תשתיות תחבורה הטובות ליישובי החברה הערבית בשנים הקרובות. ולמעשה משהו שגם לא אמרתי, המטרה של התוכנית, אחד היעדים מהתוכנית, זה לבוא ולמצב או למסד את רשת הדרכים הראשית, מה שאנחנו קוראים לה הראשית בכל יישוב, או בשפה של המתכננים, רשת הדרכים גם המאספת וגם העורקית בכל יישוב. כדי שנוכל להעביר יותר תחבורה ציבורית, יותר אנשים יוכלו ללכת ברגל ונוח וכיף להם, זה אחד היעדים של התוכנית.
תגיד, אני לא רוצה להיות דרמטי מדי, אבל במילים שלך, עד כמה זה חשוב, זה קריטי ליישם את התוכנית הזאת, מעבר לנושא התחבורתי, כי אני, שאתה אומר לי, שאתה מדבר את התחבורה, זה מבחינתי גם עוד הרבה מובנים אחרים, אולי הראשון שבהם שקופץ לי לראש, זה צמצום פערים, עד כמה התוכנית הזאת היא משמעותית וחשובה?
אז קודם כל נראה לי שזה משהו שאנחנו כולנו מבינים את זה, תחבורה, אחד המנועים הבסיסיים לקדמה, תעסוקה, מסחר וכל מה ש... כל אספקטי החיים למעשה. יש דחיפות גדולה להתחיל, באמת, להתחיל את התוכנית וגם לסיים אותה, כי אני אפילו, אני אתן דגש גם על ההתחלה, כי אנחנו רוצים כרגע, אנחנו מבחינת נתיבי איילון רוצים כרגע לנצל את המומנטום של התוכנית ולהשקיע כמה שיותר כסף בפרויקטים, כי גם כדי לשפר את האמון מול הרשויות, כי כרגע יש איזה משבר אמון בין משרד התחבורה, אחד משרדי הממשלה והרשויות בשטח, וגם כי יש צורך בשטח נואש לפרויקטים תחבורתיים, אני יכול להעיד שבחלק מהיישובים, פשוט כמו עולם שלישי.
אז תגיד, אתה אמון על הצד של התכנון, והזכרת את זה שבאתם בעצם עם, עם הרבה צוותים, הרבה אנשים ליישובים. מה ראית? אני חושב שמשהו שמאוד עניין אותי, אמרת לי עוד פעם בטלפון, לפני, ש, לפני ש, שעשינו הכנה על השיחה הזאת, שיש מקומות שבהם היה צריך בכלל להזיז אנשים, אם רוצים לסלול פה דרך. זאת אומרת, חשבתם שכלל הדרך היא פה, או צריך להזיז את הדרך 10 מטר ימינה או שמאלה, בגלל המצב בשטח.
לגמרי, זה אתה נוגע בדיוק באחד האתגרים של התוכנית, שזיהינו תוך כדי תנועה של התוכנית, זה בעצם, יש בעיה בין זכות הדרך המאושרת סטטוטורית, לבין איפה הדרך סלולה כרגע בשטח, ואנחנו באים ועושים את המיפוי הזה, ורואים שהזכות הדרך, מה שמאושר מבחינת המדינה, זה במקום מסוים, והכביש סלול כמה מטרים הצידה, ולפעמים אפילו בכלל מחוץ לאיפה שזה מאושר, וכן, היינו צריכים לבוא לאנשים ולדבר איתם, אני יכול להגיד דוגמה ביישוב בעין חוד, באנו לאנשים הביתה, ישבנו איתם כבר בשלב התכנון האסטרטגי, אני לא חושב בצניות שזה נעשה קודם, ואני טוען גם בכלל שזה לא נעשה, כי מישהו לא רוצה לעשות את זה, או התעצל לעשות את זה, אבל באנו לאנשים, דיברנו איתם, ויש אנשים שבאו ואמרו, חבר'ה, תן לי עכשיו, אני רוצה לחתום לך, אני רוצה עכשיו שתזיז לי את הבית, את הקיר תמך הזה הצידה, ואני רוצה שתפלוש לתוך השטח שלי, אני רוצה שיהיה פה כביש כמו שצריך, שהילדים, שהנכדים ילכו כמו שצריך.
תגיד, מה הפתרונות העיקריים שהתוכניות האלה באות בעצם לתת? זה סלילה של כבישים, או שזה תחנות אוטובוס, כדי לאפשר לקווים באמת להיכנס למקומות שבעבר לא יכלו, מה בעצם המסה העיקרית של הפרויקטים הללו?
אוקיי, זה מעשה, אנחנו חשבנו בהתחלה, כדי שנוכל לעשות פרויקטים, מה שאמרתי לך, מחוללי שינוי, צריך שיהיה בהם את כל המרכיבים של פרויקט מפותח, נכון? כלומר, אנחנו באים, גם תחבורה ציבורית בכל הפרויקטים, זה דיפולט מבחינתנו לגמרי, גם תחבורה ציבורית, גם שבילי הליכה, וכמובן איפה שמתאפשר, תלוי שיפועים, תלוי רוחב דרך ומצב קיים, גם שבילי אופניים, זה משהו שהתעכבנו עליו בכל פרויקט, כבר מהתוכנית האסטרטגית, תכף אולי נדבר על זה, יש לנו 42 פרויקטים שהתקדמו, התחילו תכנון מפורט למעשה, ישבנו על כל פרויקט וחייבנו את המתכננים לבחון עוד פעם ועוד פעם, שבכל פרויקט יהיה גם שבילי אופניים. אבל נושא התחבורה הציבורית הוא כבר לא משהו שאנחנו חושבים אם כן או לא, זה משהו בדיפולט ומבחינתנו בהתחלה.
הבנתי, אולי תן לנו כמה דוגמאות, ולפני זה משהו אחד שחושב לי בראש, שלא הזכרנו, כמה תקציב של הפרויקט הזה כיום, וכמה הוא מתוקצב כבר, לא כמה ביקשתם.
למעשה אנחנו חופים גם להחלטות ממשלה 550 של היישובים הערבים ובדואים צפון, 716, 719, דרוזים, צ'רקסים, כל החלוקות של החלטות ממשלה. אנחנו כבר בתחילת שנה, או כבר ברבעון שני של השנה הנוכחית, 22, קיבלנו 200 מיליון שקל לתכנון, 42 פרויקטים. מי שמכיר את עולמי התכנון והתקצוב, זה סכום נאה מאוד מאוד, והוא יכול, ומאפשר לנו בעצם לעשות הרבה מרכיבים בכל פרויקט, שלא יכולנו לעשות אותם בעבר, ולא לצמצם מרכיבים בתוך הפרויקט. זה 200 מיליון שקל, ואני מניח, כבר אפשר להבין שמשרד התחבורה בעצם, אם משקיע ככה בתכנון, אז אפשר להבין הוא בעצם מבין מה הולך להיות התקצוב של הביצוע. מדברים על לפחות מיליארד שקלים, כדי שנוכל לבצע את הפרויקטים האלה, שכבר יהיה להם תכנון, לקראת סוף שנה.
תן לנו כמה דוגמאות לכמה פרויקטים נבחרים, אולי בכמה יישובים.
אוקיי, אז אני אתן לדוגמה פרויקט אחד בטירה, זה פרויקט למעשה של דרך של בערך 700 מטר, שמובילה בסוף למסוף תחבורה ציבורית, וגם את המסוף אנחנו עושים ביחד עם אותה דרך. יש לנו פרויקט אחד גם מעניין במג'דל כרום, זה פרויקט שהרשות, ואני אציין אותם גם לטובה, התחילו כבר עבודה עם הקהילה, לפני שבכלל התחלנו תכנון. מה שאנחנו רוצים לעשות שם, זה כביש מאוד מרכזי במג'דל כרום, רוצים להפוך אותו לחד סטרי. תלך היום למג'דל כרום, תשאל את הדבר הזה, או לפני חצי שנה, יגידו, מה פתאום? הדבר הזה לא יקרה, ואני יכול להגיד לך שאחרי העבודה, הם כבר התחילו להניע מול הקהילה, לפני שהתחלנו תכנון, ואני כבר מבין שהפרויקט הזה יתקדם, ויהיה פרויקט חד סטרי במג'דל כרום, שזה כבר יישוב לא קטן בכלל. אמרתי קודם על הנחות, שיש לנו שם גם פרויקט ביישוב לצערי, שעדיין כמו עולם שלישי.
איפה זה הנחות? רק תזכיר לנו.
הנחות זה ליד, זה בהר הכרמל, ליד דאלית אל-כרמל, היישוב שאני גר בו, וזה פרויקט שהוא מבחינתי, הוא סוג של איזשהו סמן מבחינתי בפרויקט, אנחנו באים לשם כבר בשלב ראשוני, מדברים לתושבים, תושבים מסכים על כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, ומי כביש שאתה מגיע אליו, שיש לך אספלט ברוחב בקושי 5 מטר, יש שם מדרכה, אספלט, תאורה, ניקוז, כל מה שצריך, כדי שתוכל להיכנס ליישוב כמו שצריך, ילדים הולכים לבית ספר על מדרכה, והתנהלות כמו שצריך, בעולם...
ראיינתי היום את ראש עיריית בקה אל גרביה, כי אנחנו פה מקליטים את זה כחלק מוועידת מוני אקספו, באולפן השקוף של נתיבי איילון, וככה פתאום התחיל לדבר איתי, והוא אומר לי, כן, ופה ושם, ופה יש לי רחובות בלי מדרכות, ואני אומר לעצמי, אנחנו פה מדברים פה בתל אביב על מטרו, הוא מדבר איתי על זה שאין לו מדרכה, זאת אומרת, רק להבין את הפערים לפעמים שקיימים. תגיד לקראת סיום ככה, מה בעצם האתגר הכי גדול שלך היום, התכנוני?
כבר דיברתי על אתגר אחד, תראה, זה שני אתגרים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ואני יכול להגיד שאני אגיד את זה אפילו בגאווה, נלחמנו בזה כבר תקופה ארוכה, אחד זה נושא סטייה של הכביש הקיים מהדרך המאושרת מבחינת החוק, והדבר השני, למעשה זה נושא הפלישות של מבנים לתוך הזכות הדרך. אנחנו באים לסלול כביש חדש, קיים, לא משנה מה, לטפל בקיים או לסלול חדש, ואנחנו רואים שיש עדיין בתים שפולשים לתוך זכות הדרך, ולפעמים אפילו יושבים בתוך זכות הדרך. זה האתגר הכי משמעותי. אפשר להתגבר עליו, פשוט בניגוד למה שעשו בעבר, יסלחו לי אנשי העבר, צריך לרצות לעשות, ודברים בטוח יקרו בשטח. מניסיון של שנה מאוד מאתגרת בעניינים האלה.
אוקיי, סודקי, אני מאוד מודה לך על השיחה, ואנחנו לא מסיימים, כי השותף שלך לפרויקט הזה, זר קבלן, גם מצטרף אלינו לשיחה, כדי לשמוע את הצד של הביצוע, אם אתה מהצד של התכנון, אז אנחנו פה מסיימים איתך, ועוברים מיד לזר, תודה רבה, סודקי.
תודה, תודה, שמחתי, תודה.
עכשיו בואו נבין איך כל התוכניות האלה מתבצעות בשטח, ואיתי נמצא זייר קבלן, תכף תסביר לנו מה בדיוק הגדרת התפקיד שלך, אבל אתה בעצם מי שאחראי לקחת את התוכנית, את הרעיונות, ולהפוך אותם למציאות.
נכון מאוד.
אז מה הגדרת התפקיד שלך בדיוק, ובוא תספר מה קורה אצלך ביום יום.
כמו שאמרת, זייר קבלן, אני מנהל אגף מרכז ודרום בחברת נתיבי איילון, אני מטפל בניהול התכנון והביצוע של פרויקטים ביישובי החברה הערבית. מה שאנחנו עושים ביום יום, זה אחרי שהתוכנית האסטרטגית מביאה לנו תוכנית מאושרת על ידי משרד התחבורה, וכמובן, יחד עם התוכנית הזאת יש את הכסף של התכנון, אנחנו מתחילים לתכנן את הפרויקטים. מה שאני עושה זה ככה, אני ממנה צוותי תכנון, אני גם מתקשר עם המועצה הרלוונטית, ואז בשלב התכנון אנחנו מתחילים לתכנן את כל החתך התנועתי של הכביש עצמו, בדרך כלל בחתך התנועתי, אנחנו מנסים לשלב באמת כל הדברים, ולהכניס את כל הקריטריונים התנועתיים והחשובים, שצריכים לשרת את ההולכי רגל, את הרכבים עצמם, רוכבי האופניים. אנחנו היום גם במגזר הערבי התחלנו להכניס את כל השבילי האופניים, איפה שבאמת הזכות דרך הרוחב שלה מאפשר שאנחנו נכניס גם זכות אופניים, שביל אופניים, אז אנחנו גם משלבים את זה, מפרדות, תאורה, רצועות גינון, כדי שיהיה באמת יפה ונעים וצל כאילו לתושבים שגם רוצים ללכת ברגל, וגם אלה שגם רוצים לנסוע באופניים, ומצד שני מסתכלים באמת על כל התכנון הנופי שיש בכביש הזה, כנ"ל אנחנו מסתכלים על כל התשתיות התת-קרקעיות, שזה בעצם ניקוז, אנחנו משלבים גם תאגידי המים והביוב, כדי שיכנסו וישתלבו איתנו, אם יש להם תוכניות עתידיות, לבוא ולבצע את התוכניות האלה כבר יחד איתנו, כדי שאנחנו לא נגיע בסוף הביצוע, שהשלמנו את הביצוע ומסרנו כביש בסטנדרט גבוה מאוד לעירייה, כדי שתתחיל לתחזק אותו, ויומיים אחרי זה, גם תאגיד המים ייזכר שהוא לא עשה את הקו ביוב שלו, אז אנחנו...
רגע, אני רוצה לשאול אותך, זה נשמע שאתה מכיר את כל החתכים, מכל הכיוונים, אני רוצה שרק טיפה יותר לאט להסביר לאנשים, ואני רוצה מהעיניים שלך, על השולחן. הגדרה או איך אתה מזהה היום את המצב התחבורתי ביישובים הערביים מול היישובים היהודיים, האם באמת הפער הוא מאוד מאוד גדול?
ככה, שהתחלתי את התפקיד שלי לפני 3 שנים, והתחלתי להיכנס באמת לתוך היישובים הערבים, אפשר להגיד כמעט בכל הארץ, אז באמת אני זהיתי שיש פערים גדולים, מבחינת התשתיות, בוא נגיד ככה, התשתיות של התחבורה בתוך היישובים הערבים, למול היישובים היהודים. אני אגיד לך למה, זה קרה, הבעיות נובעות עוד היסטורית, מזה שיש מאפיינים ייחודיים למגזר הערבי, שזה בעצם יש הרבה אדמות, שזה אדמות טאבו, שזה משייכים לתושבים, יש גם פוליטיקה שהיא משחקת תפקיד, וכל נושא של ההפקעות, הרי שאתה היום בא ומאשר תוכנית טאבה לכבישים, אז מיד אחרי הדבר הזה, המועצה או העירייה צריכה כאילו לבוא ולהשלים את הדבר הזה, ולעשות את התהליך ההפקעות. מה זה תהליך ההפקעות שכולם מפחדים ממנו בחברה הערבית? זה בעצם לבוא ולרשום את החלק היחסי, שהוא נמצא בתוכנית המתאר, כאילו בזכות הדרך, שהוא עכשיו נוגס, כאילו בבעלויות של התושבים, לרשום אותו על שם של המועצה או של העירייה. ואז שאתה בא לאחר מכן לבצע, אז אין לך את הצווי מניעה, שאתה מבין שהתושבים מדי פעם עושים את זה, אז אני חושב שגם היסטורית, וגם עד היום אנחנו רואים, שהמועצות לא כל כך נרתמות, ולא כל כך רוצות לעשות את ההפקעות, כי אתה מבין, יש בזה כאילו...
ברור, זה בכלל לא פשוט.
זה לא פשוט כאילו מול התושבים, במיוחד שאם אתה נמצא גם בשנת בחירות או לפני בחירות, אז זה גם לא נעים, וכולם מכירים את כולם, אז זה עוד מוסיף את הדבר הזה, עוד דרגת קושי.
סודקי דיבר איתנו על זה שהיום התוכנית האסטרטגית מדברת על 133 יישובים שמופו, ופחות או יותר, אם אני אקח את זה לשפה הפשוטה, יודעים מה פחות או יותר צריך לעשות בהם, או איזה פתרונות תחבורתיים היישובים האלה אמורים לקבל. בסופו של דבר, אחרי שנבחרים מתוך היישובים הללו, לפי תיעדוף מסוים, זה מגיע אליך. אולי תוכל לקחת אותנו ולהוריד אותנו ממש לרמה של השטח. תן לנו דוגמה מיישוב אחד או שניים, איך בסופו של דבר זה מתבצע שם, מה הפרויקטים שמתבצעים, ואיך זה משפר את החיים של התושבים שם.
יופי, אז כמו שאמרתי, אנחנו בחברת נתיבי איילון, חרטנו על דגלנו שבסוף התכנון שלנו, וגם בביצוע שלנו, יהיה זהה לביצוע שאנחנו עושים אותו ביישובים הלא יהודים. כמו למשל תל אביב, רמת השרון, רעננה וכל מקום אחר בארץ. למה? כי זה מתחיל מפה, אם אתה מתחיל להתפשר, אז אתה בסוף לא תגיע, בוא נגיד ככה, לתוצאה טובה, ואז בסופו של דבר זה יהיה על חשבון התושבים, אז פה, כמו שאמרתי...
אתה גם מרגיש סוג ב'.
בדיוק. לא רוצה להגיד שסוג ב', אבל אני חושב שלפעמים...
לא, אם לא נותנים לך פתרון ראוי.
לפעמים ההתפשרות היא, כי באמת אתה לא ממצא את כל האמצעים, ואת כל התקציבים שיש לך, ואז לפעמים גם מול המועצות, אתה לא רוצה גם, הם לא רוצים להיכנס גם לאימותים מול התושבים. אז אנחנו לא נכנסים לאימותים מול התושבים, אנחנו משתדלים לבוא ולהסביר, ולבוא באמת ולתכנן באמת בסטנדרט גבוה מאוד, שהיא באמת ישרת את התושבים. עכשיו, אם אני אתן לך למשל, מהתוכנית העבודה הקודמת שהגיעה לשולחן שלנו, וכבר אנחנו אחרי תכנון, והיום אנחנו נמצאים בשלב הביצוע, אני אתן לך דוגמה, למשל, יש לנו כביש 6 פנימי ברהט, שהיום אנחנו בתחילת הביצוע שלו. הכביש הזה, בכלל הרוחב שלו 30 מטר, הכביש הזה הוא דו נתיבי, דו מסלולי, יש מפרדה יפה מאוד עם תאורה, יש מדרכות שכל מדרכה 2.5 מטר, יש גם שביל אופניים, הכביש הזה משהו כמו מבחינת האורך שלו כ-750 עד 800 מטר, ויחד עם הכביש הזה, כדי שאנחנו נוכל לחבר את הכביש הזה משני הצדדים, יש שם נחל גרר, שאנחנו גם בונים גשר, שזה חלק מהכביש, זה חלק מהפרויקט. אז אני חושב שהיום, כשאתה בונה את הכביש הזה, בסטנדרט כזה גבוה, ושנסיים אותו, הכביש הזה קודם כל יחבר את רהט, הוותיקה הצפונית, לכל השכונות הדומיות, וזה ישפר משמעותית את החיים של התושבים, כי היום, מי שרוצה להגיע מרהט הוותיקה לחלקים הדרומיים, הוא צריך לנסוע משהו כמו 20 דקות או רבע שעה, בוא נגיד ככה, אם הגזמתי קצת, רבע שעה, ואחרי שאנחנו נבנה לו את הכביש הזה, אז קודם כל הכביש עצמו, הוא ייראה בסטנדרט גבוה מאוד, שונה מכל הכבישים הקיימים ברהט. מה לעשות היום, כמו שאמרתי, יש הרבה פערים בכבישים ובתשתיות תחבורה הקיימים היום, ובסופו של דבר, הבן אדם הזה תוך דקה יגיע כאילו לצד השני, ומי שרוצה גם מהצד השני להגיע לכל מוסדות הציבור שנמצאים ברהט הוותיקה, כמו העירייה, כמו בתי ספר, כמו מסגדים, אז הוא גם תוך דקה וחצי יכול להגיע, שלא נדבר על זה, שאני גם שילבתי תחבורה ציבורית, יש גם 4 תחנות בתחילת הכביש וגם באמצע שלו, שמי שגם, שאוטובוס של תחבורה ציבורית יוכל לעבור בכביש הזה גם בביתך, ותושבים יכולים להשתמש גם בתחבורה ציבורית שם.
דיברת איתי גם על פרויקט מאוד מעניין באום אל-פחם, אם תוכל לספר.
כן, אנחנו גם במסגרת התוכנית הקודמת תכננו פרויקט שנקרא הרחבת מסלולי התחבורה הציבורית בכל רחבי העיר של אום אל-פחם. עכשיו הפרויקט הזה חילקנו אותו לשלב א' ושלב ב'. הפרויקט הזה עקב מגבלה תקציבית, קיבלנו רק לשלב א' תקציב, הפרויקט הזה עולה כ-50 מיליון שקלים, תקציבית כמובן, עם כל התקורות של הניהול, תכנון הכל, וקיבלנו...
תקציב הכולל.
כן, קיבלנו...
שלב לפני, א' וב'.
בדיוק, שלב א' וב'. לפני שנה וחצי קיבלנו כסף לשלב א', מנינו קבלן והתחלנו לבצע, ואני לשמחתי, אנחנו עכשיו בסיום, אנחנו אוטוטו מסיימים שלב א', וכרגע גם קיבלנו תקציב לשלב ב', 25 מיליון, ואנחנו עכשיו בתהליך של מינוי קבלן, ועוד מעט ייכנס גם הקבלן, קבלן אחר, שזכה כאילו במכרז,
ויתחיל לשלב.
הפרויקט הזה כולל, בוא נגיד ככה, סדר גודל של תוספת של 70, בין 70 ל-80 תחנות חדשות ברחבי העיר. זה פרויקט מעצבן, אבל הוא, כי הוא מפוזר בכל רחבי העיר, ואתה באמת צריך כאילו להתפרס על כל העיר. אבל המהות של הפרויקט הזה זה בעצם, שהם לפני שלב א' שביצעתי אותו עכשיו לאחרונה, ואוטוטו האוטובוס התחיל לנסוע בכל ארבעת המסלולים הראשונים שאני הרחבתי אליהם את הזה, אז הכיסוי של התחץ יגדל מ-10%, 10% היום, או 15% ל-40%, וברגע שאני מסיים שלב ב', הכיסוי של התחץ ברחבי העיר יקפוץ למשהו כמו 65, אני חושב 65-70%, ואז ככה אתה כמעט, כיסית כמעט את העיר רהט, את העיר אום אל-פחם, בתחבורה ציבורית, שכל התושבים יהיה להם תחנה נגישה קרובה לבית שלהם, ככה שמי שאין לו רכב פרטי יוכל באמת לבוא ולהגיע לתחנה הקרובה ולהשתמש בתחבורה ציבורית, הוא יכול להגיע ממקום למקום, ממקום למקום גם בעיר, ומי שרוצה גם לצאת מחוץ לעיר, אז הוא יכול גם להשתמש בתחבורה ציבורית, שזה באמת יפה מאוד, וזה דרך אגב משתווה לכיסוי תחת שיש גם ביישובים היהודים, לא בכל היישובים היהודים יש כיסוי של 100%, אנחנו מדברים היום על 70-80%, שזה יפה מאוד, זה מה שעשינו, או הולכים לעשות באום אל-פחם.
תגיד, דיברנו אולי לקראת סיום על זה שמדובר 133 יישובים, מה הסיכוי שנראה אתכם מגיעים לכל אותם 133 יישובים? ומספקים להם פתרונות תחבורתיים כחלק מהתוכנית הזאת?
אתה יודע שזה בסופו של דבר פונקציה של כסף.
לגמרי.
אנחנו, פונקציה של כסף וכוח אדם. אז אנחנו היום שני אגפים, אגף צפון, שהוא מטפל, אפשר להגיד, מבחינת תחום האחריות שלו, מאזור חיפה וצפונה בכל היישובים, ואני אגף מרכז ודרום, מטפלים בקו חיפה ודרומה עד לדימונה, אפשר להגיד, כי יש לנו בדרום כל היישובים של החברה הבדואית. אז הסיכוי הוא גדול מאוד, וזה פונקציה של כסף. אם ייתנו לנו כסף, כמו שאנחנו נמצאים היום בביצוע וגם תכנון של כמעט 103 פרויקטים בשלוש שנים, אז אם ייתנו לנו עוד כסף, אנחנו מוכנים גם להגיע ל-400 פרויקטים, רק צריכים עוד כוח אדם כדי שינהל את כל בוא נגיד ככה, את כל החבילה הזאת נקרא לזה, כי זה לא פשוט לנהל אותה, ובסופו של דבר, אתה צריך גם שיהיה לך את הכלים המתאימים, ואנחנו בחברת נתיבי איילון, עוד שהקמנו את השני אגפים, אגף צפון ואגף מרכז דרום, באנו לפני שקיבלנו את הכסף, הכנו את הכלים. מה זה הכלים? זה בעצם, זה כל החוזים של הספקים החיצוניים שהם תומכים בך, שזה בעצם חוזה מנהלי פרויקטים, חוזים של מתכנני על, חוזים של מלווים קלטיים לכל אותם בעיות וחסמים שנמצאים בחברה, והדבר הכי חשוב זה בעצם חוזים של קבלנים, שיש לנו היום חוזה מסגרת, ויש לנו קבלנים זכיינים, משהו כמו 20-22 קבלנים. עכשיו, אם נקבל עוד כסף, אז אנחנו נדע כאילו להגדיל או להרחיב את הכלי הזה שלנו, ואם נרחיב גם את כוח אדם אצלנו, אז נוכל להגיע על זה. אז השאלה זה עניין של משאבים ולא כמה זמן נוכל להגיע.
אתה אומר, כל התשתית הבירוקרטית כבר קיימת, אתה יודע עם מי לעבוד, תנו לנו כסף, אנחנו נדע איך לעשות את זה.
אני חושב שהחסם היחידי זה היום זה כסף, ואני, מה שאני יכול להגיד לך דבר כזה, בכל אותם כמעט 40 פרויקטים שכבר מבוצעים או כמעט סתיימו ומסרנו אותם לעריות, אתה יכול ללכת לשאול את ראשי הרשויות, שהם רואים את הסטנדרט ורואים את השוני בין איך אנחנו מנהלים ומבצעים את הפרויקט ואיך אנחנו לא מתפשרים על איכות, לבין, לא משנה, אחרים שביצעו אצלהם בוא נגיד ככה, בשיטה אחרת, עם סטנדרט יותר נמוך, ואז הכביש מחזיק, במקום שיחזיק כמו שאנחנו עושים אותו, להחזיק 20 שנה עד שיתפתח סדק ראשון, אז שם מחזיק 3-4 שנים, ואפילו אתה אחרי שנה, בחורף האחרי זה, אתה כבר רואה שהכביש הזה צריך שיפוץ עוד פעם אחת, ואז מה שעולה זול, עולה יקר, ומה שעולה יקר, עולה זול לטווח ארוך.
זה נראה לי עצה לחיים. זייר, אני מאוד מאוד מודה לך שהתארחת אצלנו היום. אנחנו מסיימים עוד פרק של הפודקאסט שיחות על הדרך, פודקאסט של חברת נתיבי איילון. חפשו אותנו בעוד פרקים עם המון המון תוכן מאוד איכותי על תחבורה, פתרונות תחבורתיים שאולי יעשו לנו כאן את החיים הרבה יותר אמינים מבחינה תחבורתית, מהירים ובטוחים. אני גיא ליברמן, זייר, תודה רבה.
תודה, בשמחה.